של עוזיהו, יותם, חז, חזקיהו. וזה גם כתוב בתנ"ך.
יותם אחז חזקיהו.
כן, פה זה יותם אחז חזקיהו, כנראה שהוא היה מהצעירים שבנביאים האלה, בארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק.
מי הארבע?
ישעיהו בן אמוץ, הושע בן בארי, עמוס ומיכה.
זה
אותו
יותם של שופטים?
מה?
זה אותו יותם של שופטים?
לא, 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 לא. יותם של מלכים, של ספר מלכים. יותם, אבא של סבא של חזקיהו. בכל פנים, אז בתחילת ספר מיכה, כתוב שבאמת מיכה התנבא בימי הנביאים האלו, שזה לקראת סוף בית ראשון. זאת אומרת, בימי חזקיה כבר יש גלות של עשרת השבטים, תגלת פיל עשר ומגלת עשרת השבטים, לקראת סוף בית ראשון. ואחד הדברים המעניינים במיכה, שזה הנביא היחידי שנבואה ממנו מוזכרת בספר של נביא אחר. וזה מה שהפניתי שם במודעה לספר ירמיהו, וזה שופך אור על החשיבות והמשמעותיות של מיכה. אז בספר ירמיהו בפרק כ"ו מתוארת הנבואה של ירמיהו לפני כל בפני עם ישראל שיושב בבית השם, שאם ישראל ימשיכו להתנהג בצורה לא ראויה ולא ישובו איש מדרכו הרעה, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גויי הארץ. ואז עם ישראל מאוד מזדעזע לשמוע את הנבואה הזו, שאם לא נתנהג כמו שצריך הזה. אני חושב, מחילה שאני נותן את הדוגמה הזו, זה כמו שמישהו היום יגיד, טוב, אני לא רוצה להיכנס לדוגמה הזו. אז על כל פנים, זה נתפס ככפירה. זה נתפס ככפירה, הדברים שהוא אמר. ולכן תפסו, אחרי הניצחון הגדול של עם ישראל על סנחריב, ואיך ש185 אלף ראשי גייסות שסבבו את ירושלים מתו בלילה אחד, אז התחושה הייתה שלעולם בית המקדש לא יחרב. זה הבית של השם, מי יכול על השם? מי שאומר שבית המקדש יכול לחרב, הוא בעצם אומר שיש מישהו שגדול מהשם, אז הוא כופר, מגיע לו גזר דין מוות. וירמיהו הוא אומר, הדוגמה, יש לו איזה תקדים הוא יכול לתת, איזה בית של השם כבר נחרב, זה לפני חורבן בית ראשון, אז איזה תקדים הוא יכול לתת? אז הוא אומר שילו הייתה בית השם במשך 367 שנים, והיא חרבה. אז כמו ששילו חרבה, גם בית המקדש יכול להיחרב. כתוב בפרק זין, כתוב בפרק זין בעריכות ש איך הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו לנבות ככה לעם ישראל. על כל פנים בהמשך, אז בפרק כ"ו פסוק ט"ז, ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ולנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר אדוני צבאות, ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה, והר הבית לבמות יער, ההמת המיתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, הלא ירא את אדוני ויחל את פני אדוני, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו. אז אם כן, הסנגורים של ירמיהו הנביא, הם אומרים, למה אתם מבקשים להרוג את ירמיהו? הרי היה כבר דבר כזה, זה לא הראשון שאומר שירושלים עלולה להיחרב. בימי חזקיהו, כן, הוא עומד עכשיו בימי יהויקים. יהויקים הוא בן של יאשיהו, בן של עמון, בן של מנשה, בן של חזקיהו. אז ירמיהו עומד בימי יהויקים ואומר שירושלים תחרב. מבקשים להרוג אותו, איזה כופר, איזה רמאי, הוא נביא שקר. הוא אומר שירושלים תחרב. ואז הסנגורים של ירמיהו אומרים, היה כדבר הזה. היה פעם נביא בשם מיכה המורשתי שניבא בימי חזקיהו מלך יהודה ואמר שירושלים תחרב, ציון שדה תחרש. הציון הזו שהיא מלאה כעת בתים תחרש, והיא תהיה שדה שנחרשת, זאת אומרת לא יישארו בבתים כלל. וירושלים עיים תהיה, ירושלים תהיה עיי חורבות, והר הבית לבמות יער, זאת אומרת שואלים ילכו בה.
דווקא
מה?
היא נותנת. לא, כאילו, הוא ניבא ולא היה בסוף, כאילו.
ואז אומרים,
חילה פני השם, אבל...
זה מה שאומרים, אז זה מה שהסנגורים של ירמיהו אומרים. איזה מין רעיון זה לקחת את הבן אדם ולהרוג אותו? במקום זה, אם אנחנו, הרי הוא אומר לנו את זה בשביל שנעשה משהו, בשביל שנחזור בתשובה. אם נחזור בתשובה יש סיכוי, יש תקווה, הנה. האמת הם איתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, הלא יראה את אדוני, ויחל את פני אדוני, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו. אז אם כן, הסנגורים של ירמיהו אומרים, בואו נקשיב לירמיהו, כמו שהקשיבו חזקיהו מלך יהודה, וכל יהודה, למיכה, וחזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא ניחה. אז יש בגילוי הזה כמה דברים מזעזעים. אחד, הדבר הראשון שכתוב כאן בצורה הכי ברורה, שבימי חזקיהו נגזרה גזרת חורבן על בית המקדש. בימי חזקיהו מלך יהודה נגזרה גזרת חורבן על בית המקדש. זאת אומרת, הסיבוב שסנחריב עשה פה בארץ היה אמור להסתיים בחורבן של בית המקדש. אילולי שחזקיהו וכל יהודה התייחסו ברצינות לנבואה של מיכה. וגם רואים מכאן מי זה היה מיכה המורשתי. מיכה זה היה אדם כזה שאמר שירושלים תחרב, ובעקבות הנבואה הזו כל ישראל ויהודה, כל יהודה וירושלים עשו תשובה מעומקה דליבה, והקדוש ברוך הוא ניחם על הגזרה. סתם, זה מעמיד את מיכה כמה הוא היה נביא משמעותי. עכשיו הנבואה הזו שנמצאת פה בספר ירמיהו, היא נמצאת בספר מיכה. ואם היינו קוראים אותה בספר מיכה, לא היינו מעלים בדעתנו שהיא נאמרה בימי חזקיהו. אנחנו נגיע לזה עוד, לנבואה הזו. אבל בכל אופן רואים בצורה הכי ברורה, זאת אומרת, אם לא היה מספיק לנו, מספיקה לנו הכותרת בראש הספר שמיכאיו ניבא בימים האלה של ארבעה נביאים שנתנבו באותו הפרק, אז יש לנו סיפור מספר ירמיהו, סיפור היסטורי שמיכא ניבא בימי חזקיהו. אז לכאורה אין אומר ואין דברים והכל ברור, מיכא ניבא בימי יותם אחז יחזקיה, וגם מנשה כנראה, חזל אומרים גם מנשה, אלא שהוא לא היה מלך כשר אז הוא לא נקרא על שמו. על כל פנים, זה בפשט. אבל הנה אנחנו רוצים לעסוק בפרק הזה ששלחתי אתכם במלכים א', פרק איזה פרק אמרתי? פרק כ"ב. הפרק הזה הוא הפרק שמסיים סיפור ארוך.
מלחמות בין...
כידוע שאחאב היה יורד לכל המלחמות שלו נגד הארמים, אפילו שהוא היה עובד עבודה זרה גדול, הוא היה יורד למלחמות שלו עם הארמים ומנצח, כמו שאמרו חכמים, בגלל שהייתה אחווה, ולא היו דילטורים בין עם ישראל, שמתחת לאף של אחאב, שגזר להרוג את כל נביאי השם, הכביא עובדיה... דיברנו עליו שלמדנו ספר עובדיה. עובדיה יחביא 100 נביאים, 50-50 איש במערה, וחלקל אותם לחם ומים במשך שנים. הרבה אנשים מסביב ידעו מזה. כל יום הולך למכולת, במקום לקנות שתי שקיות חלב הוא קונה 20. או במקום אחת הוא קונה 10. במקום תבנית ביצים לשבוע הוא קונה 4 תבניות ליום. כולם יודעים שהוא מחביא נביאים. ובכל זאת, אפילו שעם ישראל בעצמו עובד עבודה זרה, אף אחד לא, אין דילטורים, לא מוסרים. ובזכות זה, זרח, מה קרה? כל פעם שהיו יורדים למלחמה, נגד הארמים היו מנצחים. אבל פעם אחת, לפני הסיפור הזה מופיע סיפור, שני סיפורים שצריך לדעת אותם ברקע לסיפור הזה. אחד, זה שבמלחמה האחרונה שהייתה נגד הארמים, היו ניסי ניסים, איך שישראל ניצחו. אחאב יצא משומרון הנצורה, לא, במלחמה השנייה, המלחמה התנהלה באפק. אפק זה, איפה זה? זה לא אפק שפה.
זה ליד ראשיים, לא?
זהו, זה אפק של שמואל. אבל אפק של מלאכים זה כנראה, זה מזרחית לכנרת. באזור מישורים מזרחית לכנרת. מה? ירקתי הגולן, אני לא יודע איפה זה בדיוק. אבל זה לא על הערים, זה אזור מישורי. אתה יודע איפה זה?
מה זה עושה?
בקיצור, הייתה שם עיר שנקראה אפק, ושם התנהלה מלחמה בין אחאב, ואף על פי שבין אחאב לבין בן הדד, המלך של הרם, ואף על פי שהמצב של ישראל היה נחות ברמות בלתי אפשריות, היו כמו שני חשיפי עיזים, והרם מילאו את הארץ. זאת אומרת, זה היה כמו שדה, באמצע יש איזה שתי קרחות קטנות ששני עיזים עשו, אכלו קצת מהשדה, וכל השדה מלאה הרמים. ובכל זאת ישראל ניצחו, הרגו 100,000 רגלי ביום אחד, ו-27,000 הנותרים ברחו לכיוון אפק, לעיר אפק, וכשהם הגיעו ליד החומה, החומה נפלה עליהם, ומתו עוד 27,000 איש, ורק נשאר בן הדד. והקדוש ברוך הוא רמז לאחאב את כל הרמזים שהוא רוצה שהוא יהרוג את בן הדד, שהוא לא ישאיר ממנו זכר. אבל אחאב עשה כמו שהגויים יודעים לעשות את עצמם מסכנים, כאלה ואמרו מלא. זאת אומרת, במלחמה אין לנו סיכוי נגדם, נגד עם ישראל, אבל אז נלך בשלום. אז הוא עשה כאילו, בן הדד עשה את עצמו כאילו מסכן, וכאילו הוא מכבד מאוד את אחאב, ואחאב נשבר מזה, ושחרר אותו לחופשי. והקדוש ברוך הוא אמר לו, יען, שילחת את איש חרמי מיד, הייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. וכנראה, ככה חכמים חז"ל אמרו, שאת הנבואה הזו מסר לו מיכאי ובן אמלה. מיכאי ובן אמלה, שעכשיו אנחנו נלמד את הפרק עליו. עוד סיפור אחד שצריך לדעת, באמצע היה, חוץ מהחטאים הכלליים של אחאב, הוא עשה עוד חטא של כרם נבות. מי שמע על הסיפור הזה?
זה אליהו אבל.
מה?
אליהו זה שמתנבא אותם.
נכון, הוא זה שמוכיח אותו. מה כרם נבות? הוא רצה את הכרם של נבות הישראלי שהיה ליד ההיכל שלו בשומרון, הוא רצה את הכרם הזה להיות גינת ירקות, נבות לא הסכים לתת לו אותו, אז הוא התנקש בו בצורה שקרית, הוא עליל עליו עלילה כאילו הוא ברך אלוהים ומלך, והכלל הוא שאלה שהמלך הורג אותם אז נכסיהם הולכים למלך, אז הוא קיבל אותו בלי לשלם עליו. כשהוא ירד לרשתו, אז אמר לו אליהו, שבמקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם את. הרצחת וגם ירשת וכו'. עכשיו, ועוד הקדמה אחרונה, שבין אחאב הרשע לבין יהושפט הצדיק, מלך יהודה באותה תקופה, יש קשרים מצוינים, והם מחותנים אחד של השני. זאת אומרת, יהושפט הוא אביו של, זאת אומרת, בנו של יהושפט, יהורם, וביתו של אחאב, עתליה, נשואים אחד לשני.
אחרי הרבה זמן שזה לא היה ככה.
אחרי הרבה זמן שזה לא היה ככה, ולפני הרבה זמן שזה לא יהיה ככה. זה היה איזשהו, כמעט היה ייחוד. עכשיו בוא נלמד. ויהי בשנה, מפסוק ב' נתחיל. ויהי בשנה השלישית, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו. הידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים מקחת אותם יד מלך ארם. זאת אומרת, יושבים יושב מלך ישראל ובא לבקר אותו יהושפט מלך יהודה, ואחאב מלך ישראל אומר, כאילו הוא מדבר אל העבדים, בעצם אל מי הוא מדבר? אל יהושפט. והוא אומר, אתם יודעים שרמות גלעד היא בעצם שייכת לנו, רמות גלעד זה עיר שמופיעה כבר בתורה הקדושה, אחד מערי המקלט, רמות בגלעד לגדי, היא עיר שלנו, של עם ישראל, אבל הארמים לקחו אותה, כבשו אותה מאיתנו. אז מבקשים, אז זה אומר, אחאב, אנחנו שותקים, הם לקחו לנו את העיר שלנו, ואנחנו שותקים, ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך הרם. ויאמר אל יהושפט, אתה תלך איתי למלחמה רמות גלעד? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. זאת אומרת, אני רוצה לצאת איתך למלחמה, אני מוכן למסור בשביל זה את הסוסים שלי, את העם שלי, את המרכבות שלי. אני יוצא איתך למלחמה, כתף אל כתף, נגד הארמים. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר אדוני. יהושפט הוא מלך צדיק, הוא לא זז בלי דבר השם. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים, כ-400 איש, ויאמר עליהם, הילך על רמות גלעד למלחמה עם מחדל, ויאמרו, עלה ויתן אדוני ביד המלך. 400 נביאים, כולם אומרים את המילים, עלה ויתן השם ביד המלך. כביכול נביאי השם. וכנראה שבדמיון שלהם באמת הם חשבו שהם מתנבאים, כמו שנראה בהמשך. אבל הם מתנבאים כולם באותו סגנון. עכשיו, יהושפט רואה 400 נביאים, זה מראה מרשים, נכון? 400 אנשים כולם אומרים אותו מילים, עלה ויתן השם ביד המלך, זה מראה מרשים מאוד, נכון? ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? זאת אומרת, הוא לא קונה את הלוקש. הוא אומר, בסדר, אני מכבד מאוד את הנביאים, אבל אולי יש פה עוד נביא להשם, ונשאל למה הוא רוצה עוד נביא? כי כלל בידינו שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. לא יכול להיות שני נביאים שיגידו אותה נבואה בדיוק, אותה מילים. אפילו מיכה וישעיהו, שיש פרק שהוא נמצא בשניהם, בכל זאת, בכל פסוק יש שינויים. אין פסוק אחד שכצורתו, אולי כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה הפסוק היחידי. שהוא מקביל. אבל כל שאר הפסוקים שם, אלון, אל תרדם עכשיו. זה רקע בשביל להבין אחר כך, מה, אני אסביר מה אני רוצה לעשות, ואז אולי, וגם נפיל פה איזה מזגן. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להראות איך ש...
על חום ועל כל...
לשון גוזמה זה היה, מה? אני רוצה להראות איך שכל ספר מיכה זרוע ברמזים למעשה מיכה יהיו בן ימלה. כל ספר מיכה זרוע בהמון המון רמזים על ספר מיכה, ועוד מעט אני אסביר כלפי מה הדברים אמורים.
זה דור אחר לגמרי.
אז זה כבר תהיה
על כך ועוד.
אני לא יודע התשובה ברורה, אבל כן, הסתכלתי עכשיו לראות כמה זמן יש ביניהם, בערך 140 שנה, אולי קצת פחות, 130 שנה, 20 שנה, בין שני הדורות האלה, בין יהושפט לבין יותם. ויאמר עליהם, הילך אל רמות גלעד למלחמה, אם יחדל ויאמרו, עלה ויתן השם ביד המלך. ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו, ואני סנתיו, כי לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע.
הוא לא בא לי טוב בעין.
מיכאי הוא בן ימלה.
איפה אליהו
נראה? ויאמר יהושפט, על יאמר המלך כן. לא יודע. חז"ל אמרו שהנביא שכל פעם אמר לו שהוא ינצח את הרם, זה היה מיכאי הוא בן ימלה. וגם זה שנעמד על אם הדרך ואמר לו שיען שילחת את איש חרמי מיד והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו, זה גם היה מיכאי הוא בן ימלה. כנראה שאליהו לא היה זמין. כמו שכתוב, הרבה פעמים לא היה זמין, הוא היה, רוח השם הייתה נושאת אותו, זה משמע בפשוטו של מקרא, שרוח השם הייתה נושאת אותו, היה כל פעם, וכל פעם מוצאים אותו במקום אחר. זה כתוב פעמיים. פעם אחת כשעובדיה מוצא אותו, אז הוא אומר לו, ורוח השם ישאך על אשר לא ידע, עובדתי, אמרתי לאדוני הנה אליהו, ולא ימצאך והרגני. אחר כך כשהוא מסתלק, אז בני הנביאים, אומרים לאלישע, אולי רוח השם לקחה אותו והניחה אותו באחד הגאיות או באחד הפחתים, נשלחה 50 אנשים לחפש אותו. הוא אומר להם, טוב תשלחו אבל לא תמצאו. אז רואים שזה ככה היה המנהג. אז אליהו כנראה לא היה זמין, אבל מיכה היו בנמלה, יש לו כנראה בית, אפשר למצוא אותו. אבל אני סנתיב, כי לא התנבא עליי טוב, כי אמרה, מיכה היו בנמלה, ויאמר יושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מהרה מיכה היו בנמלה. ומלך ישראל ויושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. זאת אומרת הם בפתח של שער שומרון ולפניהם 400 נביאים מתנבאים. עכשיו ראש ל-400 נביאים האלה ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר אדוני באלה תנגח את הרם עד כלותם. זה פסוק של הכוח מסכת בבא קמא.
כן,
נכון? אלון בבא קמא. אז מה? צדקיה בן כנענה היה נביא שקר והוא עשה לו זוג קרני ברזל והוא אמר הרבה פעמים הנביאים היו בשביל להמחיש את הנבואות שלהם היו עושים כל מיני מעשים בפועל אז או משלים. אז הוא לקח את שתי הקרניים שהוא עשה מברזל והוא אומר כה אמר השם באלה תנגח את הרע. כנראה הוא התכוון לרמוז לאחאב אתה משבט מנשה בן יוסף שבו נאמר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדיו אפסי הארץ. זאת אומרת אתה מה?
זה גם באותו מקום.
זה גם בבא קמא. אז כנראה זה מה שהוא התכוון לרמוז לו. תזכרו גם את הקרני ברזל האלה, טוב? בטובכם. וכל הנביאים ניבאים כן למור, עלי רמות גלעד והצלח ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך אשר הלך לקרוא מיכאיו, דיבר אליו למור, הננה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך. הנה דברך כדבר אחד מהם, ודיברת טוב.
אל
תעשה פדיחות, כולם אמרו טוב, כולם... זה טוב, אתה מדבר גם אתה, מה? תחליק, אתה יודע מה? זרום, אח שלי, זרום. ויאמר מיכאיו חי אדוני כי את אשר יאמר אדוני אליי אותו אדבר. ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו מיכאיו הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל. ויאמר אליו עלה והצלח ונתן אדוני ביד המלך. ויאמר אליו המלך עד כמה. כנראה שתוך כדי שהוא אמר את זה הוא עשה איזה קריצה שהבינו שהוא לא מתכוון באמת. ויאמר אליו המלך עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם אדוני.
מה לא אמרתי בזה?
מה, הוא עשה קצה על המלך?
סיבל
אותו, הוא אמר בציניות. הוא אמר בציניות. חזל אמרו שהוא על זה הוא נהנש.
אבל איזה מלך אמר לו את זה? יושפט?
לא, אחאב.
מה הוא
נהנש?
הוא
נשאר
לחיות את בני 40 שנה?
לא, הוא נכנס פה לחם, צר ומים לחץ. עוד מעט נראה במה הוא נהנש.
ברור שזה
אחאב
אמר לו את זה?
כן. ויאמר ראיתי את כל ישראל נפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. זאת אומרת, אני אספר לך מה ראיתי. ראיתי את התמונה בסוף המלחמה. חוזרים עם ישראל לבתים שלהם כמו צון שאין להם רועה. מתפזרים, מפוזרים, בלגן, תוהו ובוהו. ואז אני שומע את השם אומר, לא אדונים לאלה. בגלל שאין להם כבר אדון, אז בסדר, אז נרחם עליהם. ישובו איש לביתו לשלום. האדון שלהם מת.
מה שהמלכים אומרים?
ובקיצור הוא אומר לו המלך ימות. המלך ימות
גם כצון אשר אין להם רואה הכוונה שם.
כן, בדיוק, צון שאין להם רואה. המלך ימות, אין להם אדון. זאת אומרת בעברית פשוטה הוא אומר לאחאב אתה תמות במלחמה הזו, לא כדאי לך לעלות למלחמה. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט לא אמרתי אליך לא יתנבא עליי טוב כי אמרה.
עדיין לאחאב יש בחירה ללכת למלחמה או לא?
כן, הנה עוד מעט תראה. ויאמר אמרתי לך שהוא תמיד אומר עליי דברים רעים. 400 נביאים אומרים לו שהוא ילך. וזה נביא אחד קרצייה, מחילה, חס וחלילה. הנביא אחד מעצבן אומר לו שהוא לא ילך, שהוא לא יצליח. אז הוא לא עושה, הוא לא ישים עליו. מה יקרה? הולכים, אז לינה נחר הרוב. ויאמר לך, אין שמע דבר אדוני. ראית את אדוני יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד. ויאמר זה בכו וזה אומר בכו. ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני ויאמר אני יפתנו. ויאמר אדוני אליו במה. ויאמר יצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן. ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. זאת אומרת, אני ראיתי את השם מתייעץ עם המלאכים איך לפתות אותך שתעלה למלחמה ברמות גלעד נגד הארמים ותמות שם. וכל אחד אמר, ושמעתי את הרוח אומרת, אני אפתנו. השם אמר, לרוח צא ועשה כן. ומה תפתה אותו? הייתי רוח שקר בפי כל נביאה. צא ועשה כן. חזל אמרו שהרוח הזו הייתה רוחו של נבות הישראלי. ובגלל שהוא אמר, צא והייתי רוח שקר בפי כל נביאה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא, צא ממחיצתי, דובר שקרים לו יקון לנגד עיניי. על כל פנים, ואתה הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. ככה גומר מיכאי ובנמלא את נבואתו. ויגש צדקיהו ובן כנענה, ויקה את מיכאי על הלכי, ויאמר, עזב הרוח אדוני מאיתי לדבר אותך. חז"ל אמרו שצדקיהו בן כנענה היה נביא בהתחלה, היה נביא אמת בהתחלה, אחר כך הפך להיות נביא שקר. אז עכשיו הוא מתפלא, הוא אומר, מה?
מתי זה קרה?
ממתי הרוח השם עבר מהפה של ידבר איתך? צדקיה בן כנען היה כנראה נחשב, ופתאום מגיע מיכאי ובן נמלא ואומר דברים נגדו, אז הוא נתן לו סתירה. תזכרו את הסתירה הזו, ויקה את מיכאי על הלכי, ויאמר, איזה עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך. ויאמר מיכאי, הנך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להיחווה.
אומר את זה למי? לצדקיה?
לצדקיה בן כנענה. הרי אתה ביום הזה, אתה שומע? ישראל. אתה ביום הזה שזה יקרה, שהמלך ימות בגללך, בגלל העצה שלך, הוא הלך למלחמה והוא מת, אתה הרי לא תעז להראות את הפנים שלך. אתה תמצא איזה מחבוא בתוך מחבוא, כדי להתחבל או להראות את הפנים שלך. ככה יקרה. ויאמר מלך ישראל, קח את מיכאיו, והשיבהו אל אמון שר העיר ואל יואש בן המלך, ואמרת, כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, ואכילו לחם לחץ ומים לחץ עד בואי ושלום. זאת אומרת, תאכילו אותו רק בשביל, לא בשביל שיחיה, רק בשביל שלא ימות, עד שאני אבוא בשלום ואז נשפוט אותו. ויאמר מיכאיו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר, שימעו עמים כולם. כולם תשמעו מה שאמרתי. אם אתה תחזור בשלום, אני נביא שקר. אני אספר לכם מה קרה בסוף, או שאתם כבר מנחשים?
הוא מת.
למרות שהוא התחפש ועשה את עצמו חפש.
מה, חפש לא יכול למות?
ואף אחד לא נהרג במלחמה הזו חוץ ממלך ישראל. זה היה משהו מדהים.
איך יושפט אבל יוצא למלחמה?
זה כבר נפלא.
יושפט אמר, זה לא ענייני. זה עניינו. הוא לא אכפת לו לחיים שלו.
מה היה כל כך לחוץ? אבל לא, הוא ראה את המסע.
באמת יושפט כמעט מת. חזן אמרו שנכנסה אליו מיטה לדבר הזה. זה רמוז בפורש. מה?
לא כתוב מה עשו בסוף עם איך.
באמת שהוא חזר, אמר לו הנביא, לרשע לעזור. הוא לסנה, אדוני תאהב, וזאת עליך קצף מלפני השם. אבל בגלל שנמצא בך דברים טובים, אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא... כתוב שבאו להרוג אותו, כי הוא לא היה מחופש, הוא היה נראה כמו מלך, אז חשבו שהוא מלך ישראל. ומלך הרם אמר לעבדיו, אל תלחמו את הקטון ואת הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ואז הם רצו להרוג את יושפט, ואז הוא צעק להשם. כנראה שאפילו גויים כאלה ידעו שאחאב זה לא אחד שצועק להשם. אז הם הבינו שזה לא הוא.
פשוט הכירו את אחאב, מה?
ואז כתוב שם שאיש משך בקשת לתומו והרג את אחאב. ממש בהשגחה פרטי פרטית, הוא סתם ממש הרבה קשה, לא כיוון את זה לשום כיוון. זה היה נאמן, שר צבא מלך הרם,
נפלט לו כדור,
ונפלט
לו חץ.
חץ
לא כתוב מה היה איתו בסוף,
לא כתוב יותר שום דבר. זה הסיפור בספר מלכים. עכשיו הדבר הכי בולט בקשר בין מיכאי ובין נמלא לבין מיכה, שאנשים טיפשים חשבו שאם הם מבטלו את הקשר הזה, כמו שעוד רגע אני אראה לכם, אם הם מבטלו את הקשר הזה אז יתבטל כל הקשר. אז עוד רגע אני אסביר על מה אני מדבר. הדבר הכי בולט זה שהמילים האחרונות שאומר מיכאי ובן נמלא בתנ"ך הם שמעו עמים כולם, ואיך שלוש המילים הראשונות של מיכה הנביא שמועמם כולה.
אמא, לא אחרונות, אמרת שהוא אחרי זה אחרי
חזקיה. איפה? מה? אחרי זה אמרת שהוא אצל חזקיה. לא, אז אני אומר, זה היה מיכאי ובן נמלה. ועכשיו זה הנביא מיכה המורשתי. האם יש קשר בין הנביאים, מיכאי ובן נמלה למיכה המורשתי? אז ברשותכם, אני רוצה לחלק פה את הדפים האלה. זה שניים. אני התלבטתי אם לכתוב, ציטטתי פה איזה דברי כפירה.
מה, חמורבי?
וכל השיעור זה רק בא להראות איך שזה דבורים בטיילים. אז אתה מרשה לי לה?
יש פה יותר משתתפים ממה שחשבת שיהיו,
כן, טוב, אז מי שאין לו שיסתכל ביחד.
לא, זה שתיים ביחד.
אז הבאתי פה מוויקיפדיה, אולי נקרא את שתיים, לא צריך לקרוא את זה פעמיים. היות שם זה נפוץ, הביא רבים לזהות בטעות בין מיכה המורשתי לבין הנביא מיכאי ובן נמלה, מוזכר בספר מלכים, ופעל בימיו של יהושפט מלך יהודה ואחיו מלך ישראל. נראה כי גם בעל ספר מלכים ביקש לחזק אפשרות זו, בכך ששם בחרית דבריו של מיכאי את המילים שמעו עמים כולם, אותן מילים בהן פותח ספר נבואותיו של מיכה המורשתי. אף על פי כן, זיהוי זה איננו עולה בקנה אחד עם תיארוך זמנו של מיכה המורשתי. כמו כן יש לציין שמילים אלו אינן מופיעות באחד מנוסחיו של תרגום השבעים לספר מלכים, אשר הסתמך כנראה על כתב יד עברי שבו לא היו מילים קרוב לוודאי. העובדה זו מחזקת את ההשערה כי מילים אלו אינן אך ורק תוספת שביקשה לזהות בין שני הנביאים. בקיצור, החנטרישים, הם אומרים ששימעו עמים כולם, זה מילים שהוסיפו לספר מלכים אנשים שביקשו לזהות בין מיכאי ובין נמלה לבין הנביא מיכה. ובאמת הם לא מגופו של הספר.
אבל הם אומרים את זה מצד שאלה קשה, שהם לא באותו זמן.
לא, קושיה טובה, אבל בגלל קושיה טובה לא אומרים דברים שטויות.
אה, כן.
ובאתי להם אותך להגיד שזה אותו בן אדם.
אני לא אמרתי שזה אותו בן אדם. אני רק אמרתי עכשיו אנחנו פותחים את הסוגיה ונראה. אז דבר ראשון אמרנו במקור שלוש, אני הבאתי מקור שלוש וארבע את מצד אחד, קודם כל כתוב במפורש שהוא התנבא בימי יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה.
מה זה מורשתי? הוא היה גר פה
במורשה? אז יש מחלוקת אם הוא היה ממרשה, ממקום שנקרא מרשה, או מקום שנקרא מורשת גת. שני מוזכרים בתוך הספר שלו בפרק א', שני המקומות האלה. על כל פנים, מה?
זה אותו מקום.
לא, זה לא אותו מקום, זה מזוהה בשני מקומות שונים. על כל פנים, רק זה כבר קראנו, נכון? את ירמיהו קראנו. במקור חמש הבאתי את הנבואה הזו שהיא כתובה בספר מיכה. רק נגמור את הפינה הזו. שימון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתאבים משפט ואת כל הישרה יעקשו. זאת אומרת, אומר מיכה הנביא לראשי בית יעקב וקציני בית ישראל שבמקום לשפוט ולנהוג כשורה, הם מעקשים את ה... הם עושים עיוותים ושקרים. בונה ציון בדמים וירושלים באבלה. זה ממש נראה כאילו זה נכתב על הולילנד, נכון? בונה ציון בדמים וירושלים באבלה. ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו. במקום להורות לעם ישראל זה, על כל... כמה אתה משלם לי על זה? ונביאיה בכסף יקסומו. ועל אדוני ישענו למור, הלא אדוני בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה. הנה מה שירמיהו אומר, הפכתם את ירושלים, את בית המקדש למערת פריצים. אתם אומרים, הרי השם בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה, הקדוש ברוך הוא יושב בבית הזה, הוא לא יחרב לעולם. וזה מה שירמיהו אומר, מי שיסתכל בפרק ז' בעריכות, את כל הטענה הזו של מיכה, הוא מעריך הרבה, הגנו ונאוף ורצוח וישבע לשקר וכתר לבעל, ועובדתם והסתרתם כל מה שנקרא שמי עליו ואמרתם ניצלנו? ומה נעשה את כל התואבות האלה? המערת פריצים היה הבית הזה? ואז הוא אומר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער, שזה הנבואה שקראנו בספר.
רגע, זה שהמיכל של מלאכים ושל ירמיהו זה אותו אחד, זה ודאי?
לא, זה שמיכל של ירמיהו ושל ירמיהו ומיכל זה אותו, מיכל זה פשוט, זה ברור. אבל עכשיו, טוב, אז גם רק אמרנו את הפינה הזו. עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור של מיכל ובן נמלה, ולמצוא את הרמזים לו בתוך ספר מיכה. אז מה אמרנו הרמז הראשון, אלון? אלון, מה אמרנו הרמז הראשון?
שימו
עמים כולם. בואו נתחיל ממקור 9. אז כתוב ככה, כה אמר אדוני על הנביאים המתאים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא ייתן על פיהם וקידשו עליו מלחמה. אומר, יש נביאים שקרנים, רמאים, מי שמפרנס אותם הם מתנבאים לטובתו, ומי שלא לא לא מתנהג על פיהם הם מקדשים עליו מלחמה. מזכיר משהו? אולי. לכן לילה לכם החזון וחשכה לכם מכסום, ובא השמש על הנביאים וקדר עליהם היום, ובושו החוזרים וחפרו הקוסמים ועטו על שפם כולם, כי אין מענה אלוהים. אתם תתביישו,
תתחבאו
חדר בחדר, כשיתברר שכל הנבואה שאתם התנבאתם היא מצוצה מהאצבע. ואולם אנוכי מלא תיכוח את רוח אדוני ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. מה אתם אומרים? זה קשור ל... האם יכול להיות שיש פה רמז על הסיפור של מיכאי ובן נמלה?
אולי זה
התופעה,
כאילו זה יכול להיות רמז, אבל זה תראה תופעה שהייתה כל ה...
אבל התיאור הזה של המתאים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, זה ברור ש400 אנשים האלה הם נביאים איתם, הם מקבלים את השכר שלהם מיחאב, ולכן הם מתנבאים מה שחאב מצפה שהם יגידו. והיחידי שיש לו העוז לקרוא תיגר על הכל ולהגיד אתה תמות, נכון, אבל נכון, נכון. בואו נמשיך למקור 10. אז שם יש תיאור של, בואו נקרא, ואתה מגדל עדר אופל בת ציון עדך תתה, ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. אתה למה תרי רע, המלך אין בך, אם יועצך אבל תיחזיקך חיל כיולדה. חולי, טוב, נמשיך קצת. פסוק י' א', ואתה נאספו עלייך גויים רבים, האומרים תכנף ותחז בציון עינינו. הזכרתי את זה, מישהו היה אתמול? דיברנו על זה שהתפילה שלנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, היא היפוך של מה שכתוב כאן. זאת אומרת, המון המון גויים באים לירושלים כדי ותחז בציון עינינו, הכוונה תראה עינינו במפלתה של ציון. זה מה שמבקשים לראות. אז כל העמים, זה כנראה מלחמת גוג ומגוג או משהו כזה, כל העמים יבואו על ירושלים למלחמה, והם לא ידעו מחשבות אדוני ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כאמיר גורנה. זאת אומרת, בשביל לדוש את התבואה מוכרחים להביא אותה קודם אל האמיר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, איך אני אביא עכשיו את כל העמים לכאן כדי שישראל יוכלו לדוש אותם? העצה הכי טובה זה שהם יתקבצו מרצונם החופשי, כי בצם כאמיר גורנה, כאמיר אל הגורן. ואז הוא אומר ככה, קומי ודושי בת ציון, קומי בת ציון ותדושי. אתה שומע ישראל? זה מצווה הקדוש ברוך הוא על ציון. עכשיו כשכל העמים הגיעו סביבך כדי לחזות במפלתך, תנצלי את ההזדמנות, קומי ודושי וציון, תדושי אותם. עכשיו הוא אומר ככה, כי קרנך אשים ברזל ופרסותייך אשים נחושה, והדיקות עמים רבים, והחרמתי לאדוני ביצעם וחלם לאדון כל הארץ. יש בפסוק הזה משהו שמזכיר
קרני ברזל.
עכשיו אין עוד קרני ברזל בתנך, אם אני זוכר נכון. נדמה לי שפעם בדקתי את זה. אין עוד קרני ברזל. זה שני הקרני ברזל היחידים בתנך. אז אומר מיכה, עכשיו גם הקרני ברזל הם לא קשורים לדייש. לא דשים עם קרניים. נכון? אז התיאור הזה לחוזק, לכאורה ופרסותה יחסים נחושה, זה מה שצריך. דשים ברגליים. דשים ברגליים, דשים במורג. אבל לא דשים ב... אז את הפרסות שלך אני אשים נחושה, זה מובן למה זה כתוב. אבל למה קרנה יחסים ברזל?
יש גם קשר בזה שהוא...
מה?
שם חנופה הזאת של מלך הרם, לא?
שמה?
שלמה הוא... למה אחיו יותר לו קודם?
ההורים תכנף, מה, איזה פסוק לא הבנת?
גמל
יוד גימל. הוא אומר, אומר הנביא קורא לעם ישראל, זה ההזדמנות שלנו, שלכם. הבאתי לכאן את כל הגויים בשביל שעכשיו כשהם צרים על ירושלים כביכול לראות במפלטה, זה ההזדמנות שלכם, תצאו ותדושי אותם.
של מי?
פוך מהנבואה של צדקיה בן כנענה. זה דומה לנבואה של צדקיה בן כנענה.
הוא אומר שזה מה שאומרים,
הם אומרים תכנף ותחס בציון איננו, והם לא ידעו מחשבות אדוני לבינו עצתו כי קיבצם כאמיר גורנה. הקדוש ברוך הוא קיבץ אותם, הם חושבים שהם באו לראות במפלת ירושלים, הם לא מבינים שהקדוש
ברוך הוא אומר את זה. אבל הוא אומר,
הנביא אומר,
אומר אבל זה הפוך ממה שהיה אצל צדקיה בן כנענה וארם.
כן,
שם נביא השקר אמר שאתה תנגח את,
נכון, נכון, נכון. אבל זה בדיוק כמו שצדקיה בן כנענה אמר שם, לא כמו שמיכאיו בן אימלה אמר שם. שם זה לא היה נכון, אבל רואים שמה שעומד למיכאיו, למיכה הנביא, עולם הדימויים שלו הוא כל הזמן קשור לסיפור הזה של מיכאיו בן אימלה. קום יוודא שבא ציון כי קרני חסים ברזל. אחרי זה כתוב ככה, פסוק י' זה פסוק שיהיה רצון שנגיע אליו ונבהיר אותו. אתה תתגודדי ועד גדוד, מצור שם עלינו, בשבט יקוע ללכי את שופט ישראל. הפסוק הזה כנראה מדבר על איזה בושה וחרפה שעם ישראל יימצא בה. על כל פנים, מה הסמל של הבושה? זה שנותנים מכה בשבט על הלחי של שופט ישראל. אדם נכבד, נשוא פנים בעם ישראל, נותנים לו סתירת לחי. זה ממש נכון? מאיפה זה לקוח?
זה עוד משהו של המחבר שהוא רצה להראות.
המחבר שתל. מיכה פרק ו' וישתמר חוקות עמרי. לא יודע איך זה מסתדר, תן לך חם ויחכם עוד. קודם כל אני מביא אותך לברוך, אחרי זה תעשה עם זה מש... עוד מעט נחשוב ביחד מה עושים עם זה.
ברוך הבא תרמוק עם 140 שמה משק מדהימים האלה.
שני המלכים היחידים ששמה מוזכר בספר, לא בכותרת שלו. שני המלכים היחידים שמוזכרים בספר זה עמרי ואחאב. תסתכלו, כן, תסתכלו במקור 11. וישתמר חוקות עמרי וכל מעשה בית אחאב, ותלכו במועצותם למען תיתי אותך לשמה ויושביה לשרקה וחרפת עמית תישאו.
אולי זה הסבא שלו.
נכון מאוד, מאוד יכול להיות. או שזה הסבא שלו, שזה גלגול שלו, או שזה מישהו שיאריך ימים. למרות שזה לא מסתדר.
למה?
בוא נראה מה הבאתי פה ב... בוא נראה שש. מקור שש, מקור שש, ידידיי היקרים. מקור שש. אני חוזר אחורה עכשיו. שזה, אני התחלתי בדימויים שלפי דעתי יותר ברורים, ואחר כך...
אני בהתחלה לא השתכנעתי בכלל ממיכה פרק ג' בכלל.
מה זה ממיכה פרק ג'?
שמה שאמרנו, קראו שלום, ושלא ייתן על פיהם קדשו על המלחמה,
כלום לגמרי. זה תיאור של כל הנביאים השקרניים, ובושו החוזים.
זה פי אלף קשור.
למה? בושו החוזים, חפרו הקוסמים. איפה שמעת שנביא מתבייש בנבואה שלא התקיימה? שמעת את זה? יש בתנך עוד סיפור כזה?
ירמיה ניסה להצדיק את עצמו ואמר שגם אם לא יגלו אז אני בסדר, כי
אבל סיפור שמישהו אמר למישהו אתה תתבייש, בושו החוזים וחפרו הקוסמים, ועטו על שפם כולם כי אין מענה אלוהים. המציאות תוכיח שאתם שקרנים. זה דיבור, אני לא זוכר עוד דיבור כזה. אני לא יודע, אולי יש, אבל אני לא זוכר. לכן תיתני שילוחים על מורשת גת, בתח זיו לאכזב למלכי ישראל. כל הסוף של הפרק הראשון במיכה, זה תיאור של המסע של סנחריב בארץ ישראל, והבלגן שהוא עושה והוא שהוא משאיר אחריו, והתוהו ובוהו. וזה תמיד לשון נופל ללשון על שמות של מקומות. אם תפתחו מיכה, רציתי לעשות לכם שלא תצטרכו לפתוח, אבל זה הכל לשון נופל על השון. מה? עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נכון? אז בסוף זהו. בגת אל תגידו, גת תגידו. בחו אל תבכו, יש אומרים שזה עכו. בבית לאפרה אפר התפלשי. עברי לכם יושבת שפיר הריה בושת, לא יצאה יושבת צענן, משפט בית האצל ייקח מכם עמדתו. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מעת אדוני ישר ירושלים. רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש, ראשית חטאתי לבת ציון כבח נמצאו פשעי ישראל. הפסוק י' ד', לכן תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. פירוש הפסוק הזה, זה שבגלל החטאים של ישראל, אז ישראל צריכים לשלוח שילוחים, זאת אומרת מתנות, לפלישתים שיושבים במורשת גת, כדי שהם יעזרו להם נגד סנחריב. אחרי זה, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. הפירוש של הפסוק הזה הוא, כזיב זה עיר ביהודה, והיה בכזיב בלידה אותו. אז בתי כזיב, ישראל נסמכים על כזיב, על יהודה, שיעזרו להם במלחמתם נגד סנחריב. אבל בתי אכזיב יהיו לאכזב למלכי ישראל. לא תבוא משם ישועה. בתי אכזיב, בתי כזיב, לאכזב למלכי ישראל. הם יאכזבו. הם יהיו כזב. על כל פנים, בוא נקרא את זה באבן עזרא. והיא כמו והיה בכזיב, אולי הייתה ליהודה, ולא יכלו לעזור לישראל בעת רעתו. על כל פנים, אני חושב אחד הסיפורים הבולטים, אולי הבולט ביותר, אני לא זוכר, שוב, אני לא זוכר עוד סיפור כזה, שישראל נסמכים על עזרה מיהודה. פה זה ממש מובהק, שמלך ישראל פונה אל מלך יהודה ואומר, התלך איתי למלחמה רמות גלעד?
לא רק זה, הוא מבקש ממנו שיתחפש אחר כך, והוא נענה לו.
נכון. ובאמת הוא לא לאכזב, הוא לא יכול לעזור לו. למלכי ישראל. בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. מה זה אומר? אני לא יודע. או שהוא נכד שלו. או שהוא גלגול שלו. אבל זה שיש, אני לא יודע להסביר מה אני אומר, אבל זה שיש קשר בין מיכה ובין ימלה לבין מיכה, הנביא מיכה, זה נראה לי ברור לגמרי לגמרי, זה צועק מהמון המפסוקים שלא הבאתי פה, לפי דעתי, אפשר לחלוק, אבל לפי דעתי, זה כל הספר זרוע רמזים וקישורים לסיפור הזה, הסיפור הזה עומד ברקע של ספר מיכה. מה זה אומר? רק בנבואה הזו היא מופיעה פרק מקביל בספר דברי הימים
לגמרי
מה? מקביל לגמרי, גם המילים האלה של שימוע מים כולם מה? גם זה שכתב את דברי הימים הוא היה במפלגה הזו שחשבו אז אני אומר, זה לא שלושה מילים זה רואי, זה, 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 זה נטוע עמוק עמוק בתוך ספר, זאת אומרת, ספר מיכה זה להסתכל על החיים בימי יותם, אחז, חזקיה, בעיניים של המעשה של מיכה ובן ימלה. למה זה נעשה ככה? אני לא יודע, תן לך חם וחכם עוד, אני אומר בכבוד, תחשבו על זה. אבל זה לגמרי לגמרי ברור שזה, אני לא זוכר מה התכוונתי כשהבאתי פה בסוף את מיכה פרק זין, אל תשמחי, אויבתי לי. כי נפלתי, קמתי. יושב בחושך השם אור לי. אולי התכוונתי שהוא יושב בכלא. הוא יושב בית כלא ושמים אותו מים לחץ ולחם לחץ עד שובי בשלום. והוא אומר,
זה שהוא אומר שזה, שיכול ליפול, שבית המקדש יכול
ל... אז אני חוזר בקצרה. אז מצד אחד רואים בבירור גם מהכותרת של הספר וגם מהסיפור של ירמיהו שמיכה מתנבא בימי אחז יחזקיהו. אנחנו נבדוק את זה עוד פעם, בדיוק את המספר שנים שיש ביניהם, האם אפשר להגיד שזה אותו אחד, למרות שכמו שאמרתי שאומרים שהוא היה צעיר ביניהם, ואומרים שהושע נתנבא ראשון לארבע הנביאים שנתנבאו באותו הפרק. זה גם קושייה על זה. אז צריך להגיד, אני אמר, הבאתי את הממצאים האלה לרב יהושע, הוא אמר לי, אין ספק שהוא היה נכד שלו. צריך לשאול את הרב רובן, הוא בקיא בגלגולים, עניינים. טוב, אבל לכל פנים התכוונתי להגיד שזה דיון, הסגנון הזה הוא סגנון פשטני וטיפשי, מה שראינו בהתחלה. זה לא רק השלוש מילים האלו, זה הרבה הרבה הרבה. זה התחיל אצלי בחידה, הייתי חד חידה, שני נביאים בני אותו שם, שלוש המילים האחרונות של זה ושלוש המילים הראשונות של זה, ואז ראיתי את ה... לא יודע איך ראיתי את הדיבורים האלה, ואז, ותוך כדי שקראתי את ספר מיכה ראיתי המון 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 המון, כשאתה קורא מתוך עיניים כאלה אתה רואה המון 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 הקשרים. הבאתי פה עוד משהו, נכון? סליחה, יש פה איזה משהו שלא לא, לא, לא נכנסנו. שמונה. אסוף אסוף יעקב כולך, קבץ הקבץ שירית ישראל, יחד אשימנו כצון בוצרה, כעדר בתוך הדוברות תאימנה מאדם. ולפי אבן עזרא והרד"ק זה נבואת פורענות. וישראל פה מדומים לצון. כעדר בתוך הדוברות תהימנה מאדם, זאת אומרת כעדר במקום שהם במדבר, מדבר נקרא על שם שמדבירים לשם את הצון, אז כעדר בתוך הדוברות זה כמו עדר בהרים של ה... של ה... של המראה שלו. עלה הפורץ לפניהם פרצו ויעבור ושר ויצאו בו ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשם. אומר אבן עזרא, השם לא איתם, השם לא איתם, ויעבור מלכם לפניהם, השם לא איתם.
זה כמו אחר,
זה בדיוק הסיפור של אחאב.
הנבואה שהוא נדבר.
בדיוק הנבואה שהוא אמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים על הערים, כצון אשר אין להם רועה, ויאמר השם לא אדונים לאלה. יש מחלוקת על שני הפסוקים האלה, האם הם פסוקי נחמה, יונתן בן עוזיאל מתרגם אותם לטובה, אבל גרד"ק מביא את שני הפירושים, ואבן עזרא מפרש אותם לרעה, שהם פסוקי פורענות. אז הנה, כצון, הוא מדמה אותם לצון שאין להם רועה, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם, אבן עזרא מפרש שהשם כבר עבר לפניהם, כבר השם כבר איננו, או הדא ככה מפרש, שהשם כבר עזב אותם. עוד לפני שהמלך שלהם עזב אותם, השם עזב אותם. ככה הרד"ק אומר, עוד לפני שהמלך שלהם עזב אותם, השם עזב אותם. הוא מפרש את זה על צדקיהו. הוא אומר, לפני שבית המקדש נחרב, כבר השם, זה כבר היה בית בלי השם. אבל לפי הפירוש הזה, זה גם, זה הדימויים מהסיפור של מיכה ובן עמלה.
אתה רואה כאן תריך אם יש עוד מישהו שבמפורש כותב על הקשר הזה?
לא ראיתי, אני לא יודע. לא ראיתי, אני לא יודע.
זה רק מראה שיש מי שעומד בעד לפניך.
זה רק מראה שיש מי שעומד בעד לפניך. שיעור מוקדש ליעקב כהן ששוטף עכשיו את הרצפה לכבוד שבת.